לא שאינה נזכר בברכת התחונן, ולא שאינה נזכר בברכה אחת משאר הברכות, בין בערבית, בין בשחרית, בין במוסף ובמנחה. ויש אומרים שבמוסף עוסק אפילו באמצע הברכה. אם היה סבור שהוא חול, והתחיל לדעתה די חול, ומיד כשאמר מילת עתה, נזכר קודם שאמר חונן, אבל היא התחיל בשל חול וגומר אותה ברכה. אבל אם היה יודע שהוא שבת, ושלא בכוונה התחיל תיבת עתה, אפילו אם הוא בתפילת שחרית שאינה פותחת בעתה, אינו גומר ברכת עתה חונן, משום דחשבן עליה כתועה בתפילת שבת מן זו לזו. הגה אשר יכול לומר את הקדש ואותה יחד. מי שיתפלל תפילה של חול בשבת ולא הזכיר ששבת לא יצא לחובתו, ואם הזכיר ששבת בתוך 18 אף אפי שלא קבע ברכה לשבת יצא. טעם להתפלל של חול בשבת ולא הזכיר ששבת, אם עקר רגליו חוזר לראש, אם לא עקר רגליו על פי שסיים תפילתו אינו חוזר אלא לשל שבת. טעם תפילות שבת והחליף של זו בזו אינו חוזר. חוזרים לומר ויכולו אחר התפילה משום במצום שחר יועד בשבת, שאין אומרים אותו בתפילה, וגם נרצים למי שאינו יודע ואומרים אותו בקורם ומעומד, ואומר שליח ציבור ברכה אחת מעין שבע, ואין היחיד אומרה. יום טוב שחר יועד בשבת אינו מזכיר של יום טוב בברכת מעין שבע, ואף בשבת שאחר יום טוב אומרים ברכה מעין שבע. אסור לדבר בשעה שאומרים ויכולו, ולא בשעה שאומרים שליח ציבור, שאומר שליח ציבור ברכה מעין שבע. אם מתפלל של חול ולא הזכיר של שבת, או שלא התפלל כלל ושמע מהשליח ציבור ברכה מעין שבע מראש ועצוב, יצא. הגמרא בברכות כ"א אומרת, אדם שטעה בתפילתו בליל שבת או ביום שבת, ובמקום להתחיל תפילה של שבת טעה והתחיל תפילה של חול, התחונן לאדם דעת. באמצע הברכה נזכר שהוא שבת, צריך לסיים את אותה הברכה שהתחיל בה ואחר כך יחזור לתפילה של שבת. אין זה לעקובה, רק לך תחילה. והגמרא מסבירה למה באמת צריך לסיים את אותה הברכה, בפני שבאמת היה צריך שגם בשבת יתפלל אותה תפילה של 18, אלא בפני שלא רצו החכמים להטריח את הציבור, כל אחד יש לו לקיים כמה מצוות, לעשות קידוש, סעודה של שבת וקראת לשבת עונג, לא רצו להטריח את הציבור להתפלל תפילה כל כך ארוכה של 18, ולכן יסידו לנו תפילה קצרה של שבת. במה דברים אמורים בציבור, באופן כללי, אבל אדם יחיד שטעה, זה לא שייך בזה תורח ציבור. טעה, הוא טועה, אבל חרים לא טעו. לפי כך, כשהתחיל באיזה ברכה של חול, כיוון שכבר התחיל בה, יסיים אותה. זה לא נקש שום בברכה לבטלה. אם היה חשש ברכה לבטלה, לא היום לחכמים שיגמור את אותה ברכה. למה יגמור? נזכר תקף אחר שאמר, אתה יכול לעזור לעת, למה יגמור? עוד לא הספיק לומר ברכה לבטלה. אלא סימן שזה באמת לא ברכה לבטלה, אלא התחלתם בברכה, סימן שאתה זקוק לכך, אז בבקשה, תגמור אותה. וכן בכל ברכה שהוא יזכור, בין בברכה הראשונה, בין בשאר ברכות, באמצע רפאנו, יגמור רפאנו, באמצע השיבה שופטנו, יגמור. אפילו נזכר באמצע שומע תפילה, שמע קולנו, יסיים ברוך אתה השם שומע תפילה, ואחר כך יחזור לומר תקדשת, או ישמע משה, כפי אותה תפילה. אם מתחיל רצה, כמובן מפסיק באמצע רצה, אי אפשר להמשיך ברצה, כי רצה בקו בחוץ, צריך לומרה בשלוש אחרונות אחרי תפילה של שבת. אז מיד באיזה ברכה שיזכור באמצע רצה או באמצע מודים, פוסק באמצע וחוזר לתפילה של שבת, ואחר כך אחרי שחותם ברכה של שבת, עוד פעם ממשיך רצה ומודים וכו' וכו'. זה יכול לקרות בדרך כלל, בעדה שאני מתפלל בבית שלו, באופן יחיד. אז פנה בציבור, הוא רואה שכולם גומרים, עושים עושה שלום ורומה, והוא עושה שמעריך על הצדיקים ועל החסידים, איזה צדיקים ואיזה חסידים, אתה רואה שכולם עושים שלוש פסיעות, אז בטח יפקחו עיניו ויבין שהוא טועה. אבל בבית שלו, הפה שלו עובד אוטומטית והמוח שלו עובד במקום אחר, יכול לקרות שהוא יכול להמשיך עד הסוף. אז כמו שאמרנו, אם יזכור באמצע שמע קורנו, יסיים שמע קורנו. אבל התחיל כבר ברצה, פוסק תקף ומיד וחוזר לתפילה ששמעת. אם סיים את כל התפילה שלו ולא אמר ששבת, אז חוזר עוד פעם מתפלל תפילה ששבת. לא גרוע מאשר אדם שצריך פלא ביום ראש חודש וצריך לומר יערב ויבוא בשחרית ובמנחה ולא אמר, אז חוזר עוד פעם מתפלל מחדש כיוון שסיים תפילתו. ואותו דבר גם כפה, שבת ויום טוב זה פחות, זה לא פחות. לכן חוזר עוד פעם ומתפלל ומזכיר ששבת כקראוי. אבל אם נזכר באמצע הרצה, הוא נמצא באמצע הרצה, אמרתי שחוזר לששבת. אם לא, לא חזר לששבת, אלא אמר, מה חסר? לא אמרתי שבת. במקום יעלה ויבוא, אני אומר שמע שבת. אמר שמע, תרצל במנוחתנו וקדשנו במצוותיך ביום השביעי הזה. אז כבר שאמר שבת, יצא את החמתו. בדיעבד לא מצליחים אותו לחזור. אף אף היא שאמרנו שלחת תחילה פוסק באמצע הארץ וחוזר לתפילה של שבת, זה לחת תחילה. אבל אם מזכיר שבת, מבלי שיחזור לתפילה של שבת, וסיים תפילתו, יצא. מה דינו של אדם שאמר מילת אתה ותקף נזכר? התחיל לומר אתה, חשב לומר חונן. אבל מיד תקף נזכר, אחרי מנת אתה תקף נזכר שהיום שבת. האם יסיים חונן או לומר לא, כבר שצריך לומר אתה קדשת. מי אמר לך שחשבתי לומר אתה חונן? אפילו שהוא באמת יצא ככה מחשבתו, אבל כבר שבדיבור שלו לא אמר רק מנת אתה, אז אחרי זה מסיים, קדשת את המשך משמך. או אפילו בבוקר, בבוקר מתחילים ישמח משה, אין שם אתה. אבל אם אדם, קיים עדיין, אם אדם מחליף תפילות של שבת של זו בזו, יצא את לחומתו. אם במקום הבוקר, במקום ישמח משה, אמר אתה אחד, או אתה קדשת, יצא את לחומתו. אז תחשוב שחשבתי לומר אתה אחד, אתה קדשת. אפילו שזה ישמח משה, מה יש, מחליף שבת, תפילות של שבת זו בזו, כולם עניין אחד, כולם עניין הזכרה של שבת. החתימה היא כולה שווה, רצים במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, עד ברוך אתה השם מקדש השבת. העקר החתום, הכל הולך אחר החתום. לכן בשביל זה, אם אמר מילת אתה, לעולם לא צריך להמשיך, אלא פוסק ומתחיל, כזה שאתה משה ישמך. ואם אני יודע בבוקר בשחרית, יאמר אשמח משה, מה יש? חשבתי לומר אתה כזה שאתה, אבל לא, עכשיו אני רוצה לומר אשמח משה. מה יש? יכול לומר אשמח משה. אז יאמר אשמח משה, שכפי הדין גם כן, אם אדם לא מתפלל איזו תפילה אחת, אז יש לו תשלומים בתפילה הסמוכה. אם האדם היה אנוס ולא תפלל מנחה, או שכח, או טעה, ולא תפלל מנחה, אז תפלל ערבית שתיים. כאן, אם האדם היה אנוס בערבית של שבת, ולא תפלל ערבית, מאיזו סיבה שהיא, או לא הרגיש טוב, והיה עם חום גבוה, או שלקחו אותו לבית מעצר, ושם היו כל מיני תנופים, ולא יכול היה מסכן להתפלל. אז בבוקר שחררו אותו, בבוקר שחררו אותו, תפלל שחרית שתיים. מה יאמר בשתי השחריתות? בשתיהם יאמר אשמח משה. אף אפי שיכול לומר, לא, אדם מחליף תפילות של שבת שיוצא, אז נגיד תפילת התשלומים, נגיד את הקדשת של אתמול בלילה. בדיעבד אם עשה ככה יצא אל לחובתו. אבל רבנו אברהם בן הרמב״ם בתשובה כותב, שלחת תחילה כפי שתקנו חכמים לעולם, התשלומים צריך להיות מעין התפילה שהיא חובת שעה. אם כן, בבוקר הוא מתפלל אשמח משה, כיוון שהוא מתפלל תפילת התשלומים של הערב, גם כן בשניהם יאמר אשמח משה. לא אמר, לא תפלל שחרית, תפלל מנחה שתיים. מה אמר במנחה? בשם אמר אתה אחד. אבל כפי שאם חליף, זו בזו יצא לחובתו. ואם רוצה לומר בשנייה, ישמח משה גם כן יצא לחובתו. אבל לכתחילה יאמר מעין אותה תפילה. לא ידעתו של רבינו אברהם בן הרמב״ם, יש אחרונים שלא כתבו ככה, הם לא ראו את התשובה הזאת. התשובה הזאת הייתה בכתב יד, יצא רק לפני עשרות שנים על ידי פריימן, אהרון פריימן. זה היה, וזה נעלם מעיני החרונים שלא כתבו כך. לכן למעשה תמיד התשלומים צריך להיות מעין אותה תפילה. אותה תפילה היא אתה אחד, יגידו בשניהם אתה אחד. חייה זה הדרך. מוסף הרי אין לו תשלומים בכלל. מוסף מתפללים כל היום כולו, בדיעבד, אם לא התפלל עד שבע שעות, יכול להמשיך במשך כל היום כולו. לא התפלל מוסף, במוצאי שבת לא יכול להתפלל כבר מוסף. נגמר, אבל זמנו, בטל קורבנו. זה מיוחד לכבוד שבת. זה קורא אותו מוסף, לא קורא אותו אחד משלוש תפילות האחרות, לכן אין לו תשלומים. אבל מנחה של שבת, אם לא התפלל מנחה של שבת, משום איזה אונס, מתפלל במוצאי שבת, ערבית שתיים של מוצאי שבת. בראשונה יאמר תחוננתנו, בשנייה לא צריך לומר תחוננתנו, יאמר תחונן בלבד. מבדיל בראשונה ולא מבדיל בשנייה. עכשיו נחזור לעניינים שלנו, כמו שאמרנו עכשיו, לכן בשבת, אם אחד שכח וטעה והתחיל לומר ברכה של חול, מילת אתה כמו שאמרתי, אז ממשיך קדשת, ממשיך אחד, אם זה בלילה יאמרת קדשת, אם זה במנחה יאמרת אחד, אם זה בבוקר יפסיק מילת אתה וימשיך אשמח משה בצלח חלקו. אמר מילת אתה חונין, ברור צריך לגמור את הברכה, אחר כך יחזור לברכה. טעה, אחרי שאמר אתה חונין והפסיק באמצע, לא נזכר ההלכה, הפסיק באמצע, אמר אתה חונין עד הבדעת והפסיק. ותקף מיד התחיל את הקדש עשר משהו לשמך. כשגמר ברוך אתה השם בקדש השבת, נזכר, אני לא עשיתי טוב. אבל החכמים אמרו, אם אדם מתחיל אתה חונין עד הבדעת, צריך לגמור את הברכה. ואני לא גמרתי את הברכה. מה עליי עכשיו לעשות? עכשיו שכבר חתם ברוך אתה השם בקדש השבת, ימשיך רצה, יסיים את התפילה שלו. כי זה לא נאמר לעקובה שימשיך את אותה הברכה. כי בדיעבד, אם לא אמר שוצאה ברכה, גם כן של חמתו, אמר תפילה של שבת. רק לכתחילה היה צריך לגמור באמת שוצאה ברכה שהתחיל בה. אבל לא לעקובה, לכן אם הוא לא עשה כדין, אלא הפסיק תקף באמצע הברכה שהתחיל בה, בין אם זה התחונן בברכה אחרת, הפסיק באמצע הברכה וחזר לתפילה של שבת. אחרי שחתם ברוך אתה השם כזה ששבת נזכר, אז מסיים רצה השם בעמך ישראל, ומסיים את התפילה שלו. רבותינו תקנו בליל שבת ברכה אחת מעין שבע. בסוף התפילה, אז החזן אומר, שליח ציבור אומר, ברכה אחת מעין שבע ברכות. למה תקנו אותה? כתוב בגמרא שבת כ"ד, היות שהיו התפילות שלהם היו מחוץ לעיר, כי לקחת כל כך, היה אוכלוסייה גדולה שכולם הולכים להתפלל, היה להם מקום בתוך היישוב להתפלל, אז היו יוצאים מחוץ ליישוב, מקום רחוק במדברות. אז זה בתוך תחום שבת כמובן, אבל על כל פנים זה רחוק מהיישוב. היו גומרים את התפילה. יש כמה אנשים שהיו מאחרים לבוא. מאחרים לבוא הם באמצע העמידה, נתפסים באמצע העמידה, והקהל עוזב את המקום והולך. אחרי שעוזב את המקום, זה מסכן נשאר בודד, לבדו הוא באמצע העמידה, עד שיסיים את התפילה שלו. מסיים את התפילה, הוא הולך לבדו, פתאום היה קורה לו כל מיני אסונות. או מזיקים, אז היו שדים, רוחות, היו שם מזיקים אותם. הרמב״ם כותב סכנת סטים, סכנת אנשים רעים, גויים, כיוצא בזה. היו מסכנים אותם, אומרים, אדם בודד, אז מכים אותו, מזיקים אותו. בגמרא, שם הגמרא משמע שזה סכנת שדים, פני שהם מצויים בשדות או בדברות. הרמב״ם כדרכו הוא לא מזכיר שדים בכלל בספר שלו, בחבור שלו. הרמב״ם מסיק עליו באמת, אומר שאנחנו יודעים באמת מה שאמרו חכמים, מעשה שדים, מעשה כשפים, הכל אמת. זה לא דבר שהוא דבר ריק וחס ושלום. כל מה שאומרים חכמים הכל אמת, בלעתיהם, בלעתיהם, כמו שיש פרשת השבוע, אלו מעשי שדים, אלו מעשי כשפים, והכל יש בהם ממשות, היה להם כוח, היו עושים, היום מעשים מטופשים, לא יודעים מה זה כשפים, לא כל כך בקיאים, אולי יש באיזה מקומות נידחים, יש כאלה עדיין שבקיאים מעשי כשפים, אבל אז היו בקיאים בזה. לא בחינם אמרה התורה וכשפה לא תחיה. היו 80 נשים שתלה אותם שעון ושטח ביום אחד בשביל שהיו עוסקים בכשפים. הכשפים היו באמת, זה היה דבר שהוא מעשים בכל יום. אדם שהיה רוצה לכשף את חברו היה מכשף אותו, וכאן זה הדרך. היו עושים, ברוך השם שהיום נתמעתה חוכמתם, עבדה חוכמה מבנים, נסרחה חוכמתם. כשהחומה שלנו מבחינת שמות הקודש שלנו נשמעתה, אז גם כוח הטומאה גם כן הולך ומתמעט, נשרחה חוכמתם של אומות העולם, כמו שהגמרא בחגיגה דורשת. אז לכן זהו העניין שאנחנו לא מוצאים היום, לא כל כך מצויים בינינו, אבל אז היו מצויים, מזיקים. הנה כתוב בגמרא, מעשה ברבי חנינא מנדוסא, שלילה אחד הוא התאחר בבית המדרש, וכשיצא פתאום פגעה בו איגרת בת מחלת. זאת איגרת בת מחלת, ראש מחלקה של שדים, יש לך הרבה שדים אמרה, כן? אז היא פגשה בו יחד עם השדים שלה, אמרה לו, אתה הוא חנינא מנדוסא שמכריזים עליך בשמיים, זהרו ברבי חנינא מנדוסא ובתורתו, אלמלא כן, הייתי עושה אותך חתיכות, והדם שלך היה שווה שתי פרוטות. אבל כל כך אני חשוב בשמיים, אני לא ידעתי. אם כל כך אני חשוב בשמיים, גוזרני עלייך שלא תעברי ביישוב לעולם. התחלה לבכות לפניו, להתחנן לפניו, השאיר לה שתי לילות, שני לילות מכל השבוע, ליל רביעי וליל שבת. אנשים לא כל כך, יש להם כבר מלאו מה שהחסירו ביום שבת, אכלו כל מה שיש בבית, ביום ראשון שני ממלאים אותו לאט לאט. לכן גם כן חמישי שישי זקוקים לכבוד שבת הבאה, מכינים. אבל הרביעי זה באמצע השבוע, זה כל כך צורך שילכו בלילה. אז שישארו ועשו אשרי שווה ביתך. אז לכן לרביעי השאיר לה, וגם ליל שבת. יש שבת, מה עושים בני אדם? עושים קידוש, ואומרים פזמונים, שירות של שבת, אומרים שירות תשבחות, ואומרים דברי תורה, מה יש עושים? מי הולך בחוץ הבית שלו? אז שאלה שהערבים האלה. לכן כתוב, ונתתי גשמיכם בעתם, מתי זה בעתם? לליל רביעיות ולילי שבתות, זאת אומרת. ליל רביעי ולילי שבת, בני אדם לא רגילים ללכת ברחוב, בפרט שיודעים גם כן שיש שם שדים, שהם יכולים לעבור. אז באותה שעה יש גשמים, הגשמים יבואו על השדים, לא יבואו עלינו, ברוך השם, לא עליהם יהיה הגשם. לכן אמרו ליל רביעיות וליל שבתות. אבל אחר כך כתוב בגמרא עוד מעשה, מעשה באביי שהיו קוראים שמו האמיתי נחמני, אבל בבא נחמני קרא אותו אביי. אביי ראשי תיבות השם בך ירוחם יתום, כי אמא שלו כשנתעברה בו תקף אחרי שהיא נכנסה להיריון, אבא שלו נפטר, אבא שלו היה שמו חייליל, ככה היה שמו, נפטר. אחר כך כשהיא ילדה אותו, אז גם היא נפטרה. נשאר יתום מאב ואם. אסף אותו רבבה נחמני לתוך ביתו, והוא גידל אותו בתורה. אז לא רוצה כל פעם לקרוא אותו בשמו האמיתי נחמני, שנראה כמו שהוא קורא את אביו בשמו. אביו של רבה היה נחמני. אז נחמני כתוב בהרמה, צריך אדם לשנות את שמו שלא יחשדו בו, שהוא קורא את אבא שלו בשמו. אסור אדם לקרוא לאבא שלו בשמו. לכן קרא אותו אביי, אביי ראשי תיבות, אשר בך ירוחם יתום. אז קרא אותו אבי, כמו שאומר אבי, אז לכן קרא אותו אביי. אבל שמו האמיתי היה נחמני. אז כתוב שם בגמרא בפסחים, קופי סגימן, מעשה באביי, שגם כן, אחר בבית המזרש, יצא מאוחר ללכת הביתה, זה היה כנראה או ליל שבת או ליל רביעי. ונף פגעה בו הרשעה הזאת, הגיירה סף מחלת. אמרת, אתה הוא נחמני שמכריזים עליך בשמיים, זהרו בנחמני ובתורתו, אל מלאכי אני הייתי חותכת אותך. חותכת אותך, אני ככה חשוב בשמיים, לא ידעתי. תודה רבה שאמרת לי, גוזרני עלייך שלא צריכי ביישוב לעולם. נגמר, צריכי שם במדברות, בשדות. כמה שמחתה לפניו, עבי עבי ולהשגח בי, עזב אותה. אז מאז נמנעו השדים לבוא בתוך היישוב. לכן טוב, ברוך השם שאנחנו לא רואים שדים. הגמרא אומרת, מי שרואה אותם לבדו, מהפחד שלו, מחזה משונה, חשב שלא מתעכב דעתו עליו. יש שם בגמרא בברכות דבר. היה חכם אחד, שסקרן יותר מדי מבחינה מכבודו, ורצה להכיר פעם אחת לראות צורת שד, איך הוא, איך נראה השד הזה. ככה היה סקרן. וכתוב שם איזה סגולות שעושים בשביל שיראה שד. וככה היה, הוא עשה את הסגולה הזאת, בלילה הוא ראה שדים, נטרף הדעתו עליו, נעשה משוגע חס שלו. עד שהתפללו עליו חכמים וחזרה דעתו, חזרה בינתו אליו. המחזה הזה לבדו מבהיל. אחרי גמרא כותבת, גמרא אומרת שם בברכות מ"ג, יחיד, אדם יחיד שהולך, בודד בלילה בחושך, אז השדים יש להם רשות גם להיראות אליו וגם לשלוט בו, להכות אותו. ואם הם שניים, נראים עליהם, אבל אין להם רשות לנגוע בהם, לרעה. ואם הם שלושה, לא נראים עליהם בכלל. ירח כשלושה, אבוקה כשניים. זאת אומרת, אדם שהוא הולך עם נר בידו, כי נר השם נשמת אדם, נראים כמו שניים, אז נראים עליהם, לא יכולים לגוע בהם. אבל אבוקה זה נראה, ירח כשלושה. אם זה יש נר ירח, אז לא נראים בכלל. יש עד הדורות האחרונים, יש ספר מחנה חיים, של הגאון בחיים סופר, תלמידו של חתם סופר. הוא לא חשוד לנו חס ושלום שיגיד דברים של שקר. עכשיו הוא מספר מעשה מזעזע עם שדים. עם שדים שהיו אנשים שנראים לשדים. היו מקומות שהיו שם שדים. מספר כל מיני, זה שם בשעריין הלכה, הוא לא מספר סיפורים, זה ספר שאלות ותשובות. והוא כותב כמה דברים ממש מזעזעים, שהיו שם מקומות כאלה, שכן מצאו להם כן, וישבו שם השדים. לכן זה אדם לא צריך להעביר את הדברים האלה. יש בהם הרבה משות. אם זה שדים, אם זה כשפים. כשפים, כפי שאמרתי גם כן, עכשיו נשמעתו ונתפעתה בינתם, לא יודעים להשתמש בכשופים. אבל פעם כן השתמשו. הנה בתלמוד פרק 4 מיתות בירושלמי. מסופר כמה דברים של כשופים. אחד מהם למשל, כתוב שם בתירה, זה היה אחד מעשירי מגדולי העשירים בזמנו, רבי אלעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה, שמעו עליו והוא הזמין אותם לביתו בשביל איזה עניין, התרמה של ישיבות וכיוצא, אז הלכו לביתו. אז בקש אותם שיעשו אצלו ארוחת צהריים. הוא היה אדם הגון, ידוע, מפורסם, אז נאותו לדבריו. הם מסתכלים, המסמך נגיד למשל בימין, מוציא מגש עם כל תבשילים או כל מיני תבשילים, במקום לבוא להגיש אליהם, ישר אליהם, הוא נכנס בעל חדר צדדי בשם מקום אחר, ואחרי כמה דקות אחר כך מכניס אותו אליהם. מה זה פה? למה לא מביא את זה ישר? מה יש שם בחדר הצדדי? שזקו. אחר כך גם כן את הכרות לחם, גם כן הוציא אותו מהמזבח, הלך שם לחדר הצדדי, נשאר שם שתי דקות, אחר כך מביא את זה. זה היה חשוד בעיניהם הדבר. מה קורה פה? רבי אלעזר אמר לו יהושע, יהושע, תראה מה שיש פה, תברר מה שיש כאן. קרא אותו, אמר לו, תגיד לי, מה יש? מה קרה? למה אתה נכנס שם בחדר ההוא? אמר לו, בחדר ההוא יושב אבא שלו, שהוא איש זקן, ונשבע שבועה חמורה, שהוא לא יזוז מהחדר הזה עד שיבואו אליו גדולי ישראל ויאמר להם את צרתו. ועכשיו שאתם כאן, אני כל דבר נותן ממנו רשות, שאני מביא לכם את התבשילים, מביא לכם את הכיכרות, לוקח ממנו רשות. לכן נכנסתי אליו. ואמר לי שהוא רוצה לדבר עמכם. אמרו, אם ככה אנחנו לא נוכל עד שנדבר איתו. נראה מה יש לו, מה מעיק לו. אם נשבע שבועה חמורה שלא יצא, לא יזוז מהחדר, זה מה שהוא כואב לו. נכנסו אליו, מה אתה רוצה? אמר להם, זה בני, והוא בני יחידי, אין לי אחר ממנו. והנה בשעת חתונתו, כשפו אותו, והוא לא יכול להתקרב אצל אשתו, וזה 40 שנה ואין לו ילדים. ולכן גזעתי על עצמי את הגזרה הזאת. עכשיו שאתם פה, תמצאו איזה תקנה לילד שלי. טוב, הבטיחו לו שיסדרו משהו. קרא רבי אלעזר בן יהושע, יהושע, ראה מה אתה עושה. היה מטיל עליו, חברו, קטן ממנו בחוכמה, רבי אלעזר היה גדול הדור. תראה מה אתה עושה. אז הציעו את המפה מעל השולחן, במקום לשים מאכלים, אמר, תביאו לי זרע פשטן. בעל הבית תביא לו זרע פשטן. תביא לי כוס מים, תביא לו כוס מים. שפך על זרע פשטן. טבע זרע פשטן, כששופכים על המים, זה נדבק אחד בשני, גרעין עם השנייה, אז זה עשה כמו איזה בצק כזה. ורבי יהושע לש אותו, כמו לש, לש וסוחב למעלה. לש וסוחב למעלה, הוציא אישה אחת, ככה בשערו שלושה, רשעה ארורה, למה קשרתי את האיש הזה? למה קשרת? למה קישפת אותו? צריך לבכות לפניו, תניח לי, אני אומר לך איך התקן שלו, תגיד מה התקן שלו, איפה, מה עשית? אבל קשרתי אותו במנעול, ובמנעול זרקתי אותו בים הקופלוני. קרא ליהושע את צערו של ים, השביע אותו, שיפלוט מהר את הכישוף הזה. פרס את המנעול הזה, לקח אותו, פתח אותו, אמר כבר יהיה בסדר, נגמר. ברוך השם, האיש הזה יכול כבר לחיות עם אישה ולהביא בנים, וכך היה. אחרי שנה נולד רבי יהודה בן בטרה, זה רבי יהודה בן בטרה שיש בתלמוד. אמרו רבי אלעזר, אלמלא עלינו למקום הזה רק בשביל להעמיד את הצדיק הזה, די לנו. כן, וזה רבי יהודה בן בטרה. מספרים לך עובדות ושמו והכל וכל הדברים האלה. היו יודעים, יודעים גם כן איך לתקן את העניינים, כי אז בנה, סנהדרין לא היו יושבים, מושבים חכם בסנהדרין, אלא הם בקיא במעשה כשפים. לא רק יודעים תורה, יודעים גם כשפים. לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. לעשות, כי אתה עושה, אבל תלמד להבין ולהורות. כי הם הרבנים בסנהדרין צריכים לשפוט באדם שעשה כישוף. מי אמר לך שזה כישוף בכלל שאתה דן אותי? חייב מיתה, לפי הדין מחשפה לא תחייב. אז צריך הסנהדרין לדעת, חכמי הסנהדרין צריכים לדעת מה זה קישוף. אולי זה אחיזת עיניים, יש אחיזת עיניים, שזה סתם צחוק, מצחקים על בני אדם, לא עושים שום דבר. ואנשים חושבים שהם עושים את זה דבר, לא עושים כלום. זה אחיזת עיניים, זה לא קשור מה קישוף. קישוף משהו אחר ואחיזת עיניים משהו אחר. אחיזת עיניים פטור, כתב במשנה. פטור הכוונה פטור ממיתה, אבל יש לה בין התורה. לא תמיד לעשות מעוניין, מנחש, מחשב, מעוניין שאוחז את העיניים, כך משהו רבותינו. שעושה דברים בבהירות, ואנשים חושבים שהוא עושה את דבר ולא עושה כלום. כמו שיש שם בגמרא, פעם אחת רב בא לבית המדרש, שם בגמרא שלנו בסנהדרין. אז בא לבית המדרש, התאחר רבו. שאל אותו רבי חייא, מה קרה לך היום אחרת כל כך? אין דרכך לאחר לבית המדרש. אמר לו, מה אגיד לך, באמצע הרחוב עומד איזה אדם ועושה איזה מעשים משונים מאוד, אנשים מבהלים מאוד. מה למשל? אומר, יש שם איזה גמל אחד, האיש הזה הוא בער הגמל, הוא נכנס בפה של הגמל ויוצא מאחוריו. וכולם מספרים, איך נשאר חי זה בן אדם? אז זה הקסים אותי ועמדתי להסתכל. אמר לו, זה הבל הבנים, זה אחזת עיניים. אתה רוצה לדעת שזה באמת אחזת עיניים? נתן לו איזה קמיע, נתן לו איזה שם, והלך שם. הוא רואה שלא עושה כלום. אלא יש שלושה עמודים, נכנס מעמוד אחד ויוצא מעמוד שני. ויוצא מאר רעב ויבוא לאור רחל. שום דבר אין, לא עושה שום דבר. אמר להם, מה אתם עומדים פה? אתה לא רואה, נכנס בגמל, איזה גמל, פה לא גמל ולא שום דבר. הם אחזו את העיניים, מה עושים מעשה כאלה משונים? חושבים שהוא עושה, אבל לא עושה כלום. זה אחזת עיניים. אז זה לפי הדין, פטור במיתה. אז אם הסיידים לא יודעים מה זה אחזת עיניים, מה זה קישור, אז איך ישפטו בן אדם? לחייב אותו מיטה, לחייב אותו מרקות, צריכים לדעת את הדין, צריך לדעת כל הדברים. לכן חכמי הסנהדרין היו יודעים כשפים, היו יודעים כל דבר ודבר. כמו שיש בגמרא פעם רבי אליעזר, אמר לו רבי עקיבא, בוא נלמד אותך איך מעשה כשפים, שחייבים עליהם מיטה. אמר מילה אחת ונתמלאה כל השדה, כל הבקעה נתמלאה כישועים. אמר מילה אחת, פתאום כמו יד נעלמת, קצרה את כל הכישועים, נעשה קרי אחד. ברגע אחד. אמרנו, זה מעשה כשפים. היום ראינו איך זה כשפים, איך זה לא כשפים. כל דבר ידעו. אם כן, לכן לא פעלה רבי לעזר תיאר ביושע מסריך להטיל, והיו מושעים בני אדם על זה שהידיעה שלהם. כתוב שם בגמרא, למה החרטומים אמרו לפרעו, אצבע אלוהים היא, בכנים. בתחילה הם עשו גם כן בלעתיהם, בלהתיהם, אם זה בדם, אם זה בצפרדע. כשהגיעו לכלים, הרימו ידיים. ואמרו החתומים מלפרחו, אצבע אלוהים היא. למה הודו? בגמרא יש שם שני טעמים. טעם אחד, יש חכם אחד שאומר, אין השד שולט בפחות מכסה עורה. הם, החתומים, היו עושים במעשה שדים. כלומר, משועים את השדים שיתייתו להם. והם היו עושים את כל אותם הדברים במעשה של שדים. כשהגיע לעניין כלים, הכלנה היא כתוב מדי קטנטנה, היא פחותה מסעורה. והסעורה יותר גדולה ממנה. השד יש לו גבול, עד סעורה הוא שולט. הוא מביא, מה שגוזרים מבעליו הוא עושה. פחות מזה, לא שולט. וכאן, כמה שהכלים יותר קטנים, לא היו יכולים לעשות שום דבר. לכן אמרו, ויעשו החתומים בלעתיהם להוציא את הכלנה, ולא יכולו, ויאמרו החתומים בפרעו אצבע אלוקים. אבל פרעה לא רוצה לשמוע עליהם, והחזק של פרעה ולא שמע עליהם. אמר, אולי משה ואהרון ידעו להם זה כישוף, אבל הם לאוניברסיטה יותר גבוהה למדו. ידעו כשפים יותר טובים מהחתומים שלו. אז לא רוצה לקבל מה שאמרו החתומים. כמו שכתוב, והחזק לפרעה, אני אקשה את הפרעה. אבל באמת, זה מפני שהשד לא שולט. חכם שני בא רפפה ואומר, האלוקים, אפילו כמו גמל לא יכול, אלא היי מכניף והי לא מכניף. לא שהוא בורא יש מאין, החכם הראשון משמע שהיה סובר, שיכול לברות עד שיעור כזה, עד שיעור שעורה יכול לברות. כן, יכול לברות חמור, יכול לברות שד, יכול לברות כל דבר. אבל לברות דבר שהוא כל כך קטן, אי אפשר לברות. בא רפפה ואומר, לא, בבריאה הם לא יכולים לעשות שום דבר. אלא, היי מכניף, היי לא מכניף. מה זה היי מכניף? כשהשד למשל, כשהחרטום הזה, החרטומים האלה, משמעים את השדים, לך ותעשה לי כך וכך. אז הוא מביא לו תקף מיד מהמדבר. בכל שיש בכל העולם, אז כרגע כממריאה, השד, התנועותיו קדות, זריזות מאוד, אנשים חושבים שהוא הפך לדבר. נגיד למשל, הפכו את המטה לנחש, כמו שכתוב, וישליחו איש מטהו ויהיו לתנינים. איך עשו באמת? השד, השביעו אותו, שיביא להם תנין. אז הוא כרף עין זרק את המטה הביא במקומו תנין. אנשים שרואים חושבים שהוא באמת המטה נפח לתנין. לא עשה שום דבר. אלא המטה נזרק למקום אחד, במקום מסוים, ואחר כך תנינים. כשרצו עוד פעם שיחזיר להם את המטות שלהם, אז גם כן עשה בתנועה זריזה, הביא חזרה את המטה ואת התנין זרק אותו עוד פעם למדבר. וכן זהו, היי מכניס, מתאסף, אפשר לקבל אותו. אבל זה קנה קטנה, אי אפשר לאסוף אותה. כל כך קטנטנה, אי אפשר. אין לו השד שתיתה לאסוף אותה. זה שכתוב, היי מכניף, היי לא מכניף. בזה מובן לנו גם כמה שאומר ראשי, ויבלע מטה אהרון את מטותם. אומר ראשי, נס בתוך נס. אחר שחזר המטה של אהרון, אחרי שנהיה תנין, וחזר להיות מטה, חזר ובלע אחר כך את מטותם. את המטות שלהם. אז זה נס בתוך נס. כלומר, אם היה תנין ובולע תנינים, זה טבע, זה בעל חי וזה בעל חי. אפשר שיבלע. אבל מה שאין כן מטה, שיבלע מטות, זה דבר דומם. דומם לא בולע, וכאן הוא בלע אותם, זה נס בתוך נס. הפרשים שואלים, למה לא נעשה נס יותר גדול? שהמטה של אהרון, אחרי שיחזור להיות מטה, יבלע את התנינים, יישארו תנינים, ויבלע אותם. זה היה יותר טוב. זה פלא, זה דבר דומם, הוא בולע בעלי חיים, זה הרבה יותר חזק. אז המתרסים, כמו שאמרתי, הלו השד הזה, מה הוא עושה? הם השביעו אחר תמים את השדים. והשדים היו מביאים להם תנינים מהמדבר, וזרוקים להם את המטות שלהם. אם היה המטה של אהרון, מה היה עושה? בולע את התנינים, משביעים את השדים, תן לי חזרה את המטה שלי, כל אחד תופס את המטה שלו. מה בלע? הכל שקר וחזר, הנה המטות שלנו בידינו. לכן חכה להם שקודם כל יחזירו להם את המטות. אחרי שהשביעו את השדים, יחזירו להם את המטות, בא המטה שלו, בלע את מטותם, חלאס, נשארו בשל ועין, אין להם מטות, אין להם שום דבר. אז זה יותר חשוב. לכן באותה שעה גם כן נבהר, כמו שכתוב פרעו, אמר, עכשיו יגזור עליי, אם יגזור עליי אהרון, כמו שהמטה הזה בלע הרבה מטות, יגזור עליו שיבלע את פרעו בעצמו. אז בואי, ילך פרעו, אין פרעו בעולם. אז לכן נבהר באותה שעה פרעו. אפילו אחי הוא יחזק לפרעו. זה שאמרנו דברי ראשי אמת, וגם הרמב"ן מחזק את דבריו, שזה אמת, שהכוונה שסכנה שכתוב, שרבותינו קבעו ברכה מעין שבע בליל שבת, בפני הסכנה, איזה סכנה? סכנת מזיקים. שהיו כמה אנשים נשארים בודדים באמצע התפילה שלהם, הקהל כבר עזב את בית הכנסת כי הם באו מאוחר. הקהל עזב את הכנסת, שאלו מסכנים לבדם, היו באים שדים, מסכנים אותם. לכן מה עשו רבותינו? אמרו שיגידו ברכה מעין שבע, עד ששליח ציבור אומר את זה, מסרסל קצת במנגינה, לכבוד שבת, וכולם עונים יחד איתו גם כן, עונים יחד איתו. אז בינתיים הוא מסיים את התפילה שלו, ואז לא יבוא לזה סכנה. זה טעם של ברכה מעין שבע בליל שבת. לא מפני שיש צורך לעשות איזו חזרה כלשהי, לא, אם היו עושה חזרה, היו צריכים לחזור כל התפילה כולה, את הקדושה שלה וכולי, עין שבע ברכות. אבל פה עשו מעין שבע. מה זה מעין שבע? שיש בהם מעין השבע ברכות שיש בתוך התפילה. אנחנו אומרים, בתוך התפילה של מעין שבע, מגן אבות לדברו, זה כנגד מגן אברהם. מחיי מתים במאמרו, זה כנגד ברוך אתה ה' מחיי המתים. האל הקדוש אין כמוהו, כנגד ברוך אתה ה' האל הקדוש. המניח לעמו ביום שבת קדשו, זה כנגד מצווה במנוחתנו, ברוך אתה ה' מקדש השבת. אחר כך, ונודיע לשמו, כיוון רצה להניח להם, לפניו לעבוד ביראה ופחד, כנגד השם העבודה הסביר פתח, זה ברכת רצה. ונודיע לשמו בכל יום תמיד, זה כנגד מודים אנחנו לך, נודיע לך ולספק ילדיך. אחר כך לאדון השלום, כדי לשים שלום. יש לזה מעין שבע, כולם חברו בתוך ברכה אחת, זה קוראים אותה ברכה אחת מעין שבע. אז הברכה הזאת מעין שבע, היא כזה כמו שאמרנו, תקנו את החכמים רק בשום סכנה. כלומר, זה לא דין של תפילת חזרה, לא דין שיוצאים בה איזה חובה צריך להיות, אבל זה עניין של תקנה כדי שהיחיד שיתאחר, הוא בא לבית כנסת מאוחר, יוכל להיות רגוע. הנה החזן תקר שבא ברכה מעין שבע, עד שיסיימו אותה, הוא יסיים גם כן את התפילה שלו ויצא יחד עם כל הקהל, כדי שיחו כולם בשיירה, ואז לא נראים עליהם השדים. לפיכך, כשחל יום טוב להיות ביום שבת, אז גם כן צריך לומר ברכה מעין שבע, חוץ מפסח. פסח, יום טוב ראשון של פסח, שחל להיות ביום שבת, אז לא אומרים ברכה מעין שבע, מפני שליל שימורים מול השם, אין פחד של מזיקים של שדים, כתוב ליל שימורים מול השם, כזה שהוא שומר את ישראל, לכן כשחל ליל פסח ביום שבת, ליל שבת, לא אומרים את המלאכה מעין שבע. אבל כשחל יום טוב אחר, אם זה ראש השנה, אם זה כיפור, אם זה סוכות, שבת חול המועד סוכות, או שבת חול המועד פסח, בכל אלה אומר שליח ציבור את תפילת מלאכה מעין שבע, אבל לא מזכיר שמה של יום טוב. מפני שהיא באה לכבודו של מי? באה לכבודו של שבת. ביום טוב היו אנשים באים מקדם, באים מקדימים. יום טוב, זה כל כך מותר לעשות מלאכה בליל יום טוב. מותר לבשל ביום טוב. אז לכן מלאכת אוכל נפש, כיוון שהותר עליהם, לא היו מתאחרים. היו באים ויוצאים יחד עם כולם. בשבת, יש פעמים, חסר פה, תתמין את החמין פה, לעשות משהו שם, וכך זה הדרך, אז היו מתאחרים. אז לכן ביום טוב לא תקנו חכמים מלאכה מעין שבע. כשחל שבת ביום טוב, משום מה אתה אומר ברכה מעין שבע? משום שבת או משום יום טוב. וכיוון שתקנו אותה רק משום צורך סכנה, לא הצליחו חכמים שיזכירו יום טוב באמצע ברכה מעין שבע. לכן חותם ברוך עשה השם בקדש השבת. לא אומר בקדש שבת וישראל וזמני כמו שעושה בתפילה. בתפילה זה יום שתחיה בתפילה. אבל ברכה מעין שבע היא באה רק בשביל שבת, בשביל סכנה שמזיקים. לכן כיוון שזו קלה, לכן לא צריך החכמים להזכיר גם כן יום טוב בשבת. כתבו הפוסקים, היות שברכה מעין שבע תקינו חכמים רק משום סכנה, לפיכך אם מתפללים במקום שלא קבוע לתפילה, כמו בית כנסת שהוא קבוע לתפילה, מתפללים במקום שלא קבוע לתפילה, כגון יש חתן ועושים לו בשישה, חתן לא ילך יחיד, כבר רק אומרת שלושה צריכים שמור, חתן, חיה וחולה, חיה יולדת, לא משאירים אותה לבדה, צריכה שמירה, כי השדים המזיקים מתקנעים בה, זכתה והביאה הבן לעולם, אז לכן מתקנעים בה, חס ושלום על יולד להסתכן, או האדם שהוא חולה בלב הכי מסכן מצבו, מזלו כבר הורע, אז לכן יש חשש חס ושלום מהסכנה. גם כן חתן, חתן מוכנים בכל עבודותיו, אז גם כן המזיקים מתקנעים ממנו, לכן צריך שמירה, לא ילך לבדו, כמו שאומר כפקרה בלעזר, חתן דומה למלך, מה מלך לא יוצא יחידי, כך חתן לא יוצא יחידי. בתוך היישוב לא כל כך נורא, בעיקר כשהוא הולך מעין לעיל, בוודא שיש פחד סכנה. היום יש אנשים חתנים כדי דעת, רק גומרים את השבע ברכות, רק גומרים את החופה, יאללה, מזלגים על ההרים, מחפשים על הגבעות. זה נוסע לאילת, זה נוסע לעצו גבר, זה כפר סבא, כפר סבתא, תל אביב, תל אמו, הולכים מכל למקום. לא יושבים, אוכלים השם במקום אחד. וכל יום חתן יושב, שבעת ימי המשתה, מציבים לו, מברכים לו שבע ברכות כל יום, עושים שמחה ומשתה. וזה לא, יאללה, דולג, הולך, זה תיקופה מיד, הולך לאיזה בית מלון, עוזב את המשפחה, ונגמר, הוא הולך, מתרוצץ לו במקום למקום, ותרוצצו הבעלים בקרבה. כן, מה לעשות? זה דרך של אנשים שהם רוקנים. אבל עקוף אני, יש חתן, שהוא באמת, הוא אדם מרי שמיים, אז עושים את המניין אצלו, כדי שלא ילך לבדו, אז אחר עושים מניין בביתו. מתפללים, כל שבעת ימי המשך מתפללים בבית שלו, כך יש נוהגים. אז מתפללים בבית חתנים בליל שבת, לא אומרים ברכה מעין שבע. למה? זה לא מקום קבוע לתפילה. זה אקראי, החתן הזה, יש בו ברוך השם שמחה, אז אחר מתפללים בבית שלו. אז אכן החזן של הציבור לא אומר ברכה מעין שבע. אותו דבר לא יבוא ולא יהיה בבית האבל. אם מתפללים בבית האבל, תוך שבעת הימים, אז גם כן בליל שבת לא אומרים שמה ברכה מעין שבע. הסיבה לכך, כי לא תקנו חכמים את זה, אלא משום סכנה. וזה דווקא מקום בתי כנסיות קבועים שלהם. אבל כשזה לבית כנסת קבוע, לא תקנו חכמים. עם כל זה, העידו רבני ירושלים. ירושלים חשובה כמו, כל בית שלה חשוב כמו בית מלא ספרים. כמו בית כנסת קבוע. יש בה קדושה לירושלים. לכן נוהגים בירושלים, גם בבית חתנים וגם בבית אבלים, אומרים ברכה מעין שבע. חוץ מירושלים, לא עושים כך. אלא כמו דעתו של מרן, כמו שאמרנו, בבית חתנים, בית אבלים, לא אומרים ברכה מעין שבע, רק בבית כנסת קבוע. שיש שם ספר תורה, מתפללים שם תמיד. כשמתחיל החזן לומר ברכה מעין שבע, אין צורך להשתחוות. כשאומר ברוך אתה השם, האל הגדול הגבור והנורא. כמו שאדם משתחווה, כל אדם חייב להשתחוות, חמש השתחוויות יש לו בכל תפילה. השתחוויה בתחילת התפילה, כמו שכתוב, באבות תחילה בסוף ובהודעה תחילה בסוף. באבות, לברכה הראשונה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אז הוא אומר בהתחלה ברוך אתה השם, משתחווה, אחר כך בסוף שלו ברוך אתה השם מגן אברהם, שוב פעם משתחווה. לכן במודים אנחנו לך משתחווה, ואחר כך ברוך אתה השם בתור שלך ומחנה להודות, גם כן משתחווה. ובסוף כשעושה שלוש פסיעות, לפני שאומר עושה שלום ברומם, גם כן משתחווה. כך כותב הרמב"ם, חמש קריאות משתחוויות צריך לכל מי שמתפלל. אבל בברכה מעין שבע, כיוון שהיא לא צורך תפילה, זה רק תקנו חכמים כדי שהיחיד יסיים תפילתו. לפיכך, לא צריך להשתחוות אשר יעצבור. ואם משתחווה עושה שלא כהוגן. כי כותב מרן, כל מי שמשתחווה במקום שלא ציוו חכמים, הרי מוסיף על השתחוויות שלו ועושה שלא כהוגן. מחזק יאורה וגוערים בו. כמו שהגמרא גם כן בברכות למדלת אומרת. סדר השתחוויות, הגמרא שם אומרת כך. כל יחיד זה שאמרנו. לנו חמש קריאות השתחוויות, באבות תחילה בסוף, בהודעה תחילה בסוף, ולפני שלוש פסיעות. מלך, כיוון שקורע, שוב אין לו כיף. מתחיל לחרוע, השתחוות, בתחילת התפילה, וכל הזמן כופו ראשו כפוף, שחוח. עד שמסיים, עושה שלום רבם. רביעו ראיה בשלמה המלך. ויהי כחלות שלמה להתפלל אל השם, ויקום בקרוע על ברכיו. משמע שכל הזמן היה קורע על ברכיו, היה מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה מלך. כהן גדול, משתחווה בכל ברכה תחילה וסוף. תחילתה וסופה, תחילתה וסופה. 18 ברכות, 18 פעמים, כל פעם. בתחילה ובסוף צריך להשתחוות. זה כהן גדול. אז למה זה? כל מי שיותר גדול, צריך להכניע עצמו יותר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גמל לו טובה. עשה אותו כהן גדול, עשה אותו בן אדם, וגביע אותו. לא תהיה כפוי טובה, אתה חייב יותר להשתחוות לקדוש ברוך הוא. זה מסכן איש פשוט. מה יש לו מסכן? אבל מספיק לו 5 השתחוויות. אבל אתה עשה לך הקדוש ברוך הוא כהן גדול. כן משכך אלוהים אלוהיך, השם יששון מחבריך. אז לכן חייב אתה תודה יותר לקדוש ברוך הוא. מלך, כל שכן וכל שכן, חייב תודה לקדוש ברוך הוא יותר. לכן השתחוויה שלו היא יותר. ומי שמוסיף על זה, אם הוא משתחווה בכל ברכה וברכה, מה, אתה חושב את עצמך כהן גדול? כהן אדיוט אתה לא ראוי. אתה חושב את עצמך כהן גדול, לכן נקרא שמו יוהרה. לכן גוערים בו. לא יוסיף, מה שאמרו חכמים. יש כתוב שם בברכות המדלת. אז גם כן פה, אם זה לא צריך להשתחוות, והוא משתחווה ברכה מעין שבע, כמו שמוסיף על תקנת חכמים. וכך באמת פסקו כמה פוסקים אחרונים, שאין להשתחוות ברכה מעין שבע. אדם שלא התפלל ערבית בליל שבת, כגון שבא מאוחר, ורוצה לכוון לצאת איזה חובת תפילה שלו בשמיעת השליח ציבור שאומר ברכה מעין שבע, עומד על ידו ומקשיב ברכה מעין שבע מתחילה עד סוף, האם יוצא לחובתו או לא. יש פסק רב נתנאי גאון בתשובה, הוא מביא אותו הטור, רבי יעקב על הטורים, שאם אפילו לא התפלל בכלל ושומע את התפילה מפי שליח ציבור שעומד ברכה מעין שבע, יוצא לחובתו. הדבר מטמיע, יש לנו כלל, כל אדם שהוא בקיא להתפלל, יודע להתפלל, לא יוצא ידי חובתו במה שהוא מקשיב משליח ציבור. נגיד אדם לא יתפלל מנחה, והוא עייף קצת, לא רוצה להתפלל, אבל רוצה לעמד על יד שליח ציבור ולקשיב מילה במילה מהתחלה עד הסוף. אסור, לא יוצא ידי חובתו. למה? לא תקנו חכמים שליח ציבור אומר את החזרה, אלא להוציא אדם שאינו בקיא, אבל אדם שהוא כן בקיא להתפלל. כל אדם חייב להתפלל לעצמו, מה אתה סומך על מישהו אחר? אתה חושב ששמשים שלך, שיתפללו לך? אתה זקוק לחניין דעת, אתה זקוק לרפואה שלמה, בבקשה תתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לך. מה אתה עושה שליחים שיתפללו במקומך? לכן הוא חייב בעצמו להתפלל. רק מישהו לא יודע, לא בקי מסכים, מה יעשה? אז תקנו חכמים חזרה, תחיל התפילה, כדי להוציא מי שאינו בקי. ולכן כיוון שנתקנה כבר חזרה, אפילו במקום שכולם בקיאים וכולם מתפללים, תקנת חכמים לא מתבטלת, אפילו באת לה הסיבה, לא באת לה התקנה. זה כשכותב הרמב״ם בתשובה בספר פאר הדור, סימן קוף ממחת, שאפילו עכשיו בזמננו שמחנו שלא, אפילו שכולם בקיאים יודעים להתפלל, נשארה תקנת החזרה לעול מעל. טוב, זה שייך בחזרה. כן, ואדם פה, האיש הזה, תרצה לראות אותה. חדה שאיש הזה לא התפלל ועושה לצאת את החובה משליח דבור, אתה אומר שכן יוצא. שנית, שהאיש הזה לא מתפלל, החזן לא אומר כל הברכה של שבע ברכות, הוא אומר ברכה אחת מעין שבע. איך ייתכן שהאיש הזה שהוא צריך חייב להתפלל שבע ברכות של ערבית, ואתה אומר לו, לא, תשמע ברכה מעין שבע ותעשה את החובה? איך יצא דבר כזה? זאת תמיהתו של רבנו יעקב בעל הטורים. הוא מתמיע אהרון לטורי גאות. איך ייתכן דבר כזה? התמיהה שלו, אותו דבר, בדיוק תמיה עליו, תמיה רבנו אברהם בן נתן הירחי, פעל ספר המנהיג, גם הוא מביא תשובת רבי נתן הגאון, וגם הוא מתפלל עליו. איך ייתכן דבר כזה? גם רבי דוד אבו דורהם, גם כן הלך באותה שיטה. בא מרן ותרץ, אמר לדעתי אין כך קושיה, כיוון שתפילת ערבית רשות, לא הצליחו חכמים כל כך, לכן אדם שבליל שבת שומע ברכה מעין שבע בפי החזן, יוצא לחובתו. אין לך מלו הייתה תפילת ערבית חובה כמו כל התפילות, אז יש לך כמו שאמרנו את התיאוריה אותה. חדה צריך בעצמו להתפלל, שלא, השליח ציבור לא מוציא מישהו בקי. שנית, ברכה מעין שבע לא יכולה לפתור במקום שבע ברכות. אבל כיוון שתפילת ערבית רשות, לכן הכירו חכמים. מרן זכה לכוון לאמת, לפני עשרות שנים נספר ספר העתים של רבנו יהודה לברצלוני, הנשיא לברצלוני, והוא כותב שם ונראה לי את טעמם של הגאונים משום שצפרת עביץ רשות, לכן נחמרו חכמים כל כך. כי זאת אומרת, אילו לא היה צפרת עביץ רשות, נכון, אז היה צודק ויעקב בעל הצורים, שזה לא יכול להוציא את מי שהוא בקי, וגם שזה רק ברכה מעין שבע, יש קוצים במקום שבע ברכות. אבל דברי מראה, כמו שאמרנו, זכה לכוון לאמת, שזו באמת טעמם של הגאונים. ספר עתים זה היה לפני 1,000 שנה, זה בזמנו של הריף, שהוא כותב גם כן את אותו הטעם, פני שספרת עביץ רשות, לכן צדק לבני אותי גאון. וגם מרן פסק את זה בשולחן ערוך. אמר, בין שהאיש הזה טעה והתפלל בספילתו, תפילה של חול, כגון שהוא מתפלל אקספרס, אחד ששתיים, מהר מהר, תפילתם מרץ לקבל ולצון. זה גבר 18 ברכות, פתאום רואה שהוא גמר, תפילה של חול, במקום תפילה של שבת, והנה עדיין חזן עוד לא התחיל למזלו עוד. תפילה שבין שבע, הוא עייף מסכן, גמר 18 מלאכות חמנות עליו, רוצה לסמוך לשמוע מפי של יד ציבור ולזי, ולצאת. כותב מרן שכן, יכול לעשות ככה ויוצא לחובתו. נכון שהוא חייב לחזור להתפלל, כי לא הזכיר שבת לתפילתו. אף על פי כן, כיוון ששומע מלאכה מעין שבע, יוצא לחובתו. או שלא יתפלל כל עקר, בכלל, ורוצה עוד פעם להתפלל, לשמוע, רוצה לשמוע מלאכה מעין שבע מפי החזן, יעמוד על הזו וישמע בתחילה והסוף, יוצא לחובתו. זה שפוסק מרן. עכשיו יש לנו מחלוקת חדשה באחרונים. אדם לא התפלל מנחה בערב שבת. הוא בא בערב שבת, התפלל צפרת עביד כמו כולם, צפרת עביד שבע ברכות, עכשיו רוצה לעשות תשלומים של מנחה, רוצה לשמוע בפי החזן שבע ברכות, לצאת איזו חובה של התשלומים. יכול לעשות כך או לא? אז כמה אחרונים, כמו פירים מגדים אומר, עוד נראה שבמקרה זה יותר חמור בספרת ערבית. אדם שלא התפלל ערבית בליל שבת ושומע מלאכה מעין שבע, כמו ספרת ערבית רשות, יוצא איזה חובתו, כמו שפסק מרן. אבל זה שהוא חייב תשלומים של מנחה, מנחה היא חובה, מי שזה חייב תשלומים. ובכן, איך יוצא איזה חובתו מלאכה מעין שבע? זאת אומרת, ונראה מכאן שהתשלומים יותר חשובה מתפילת העיקרית. תפילה העיקרית היא ערבית רשות. אבל תפילת התשלומים היא חובה כמו שזה בא בשביל מנחה, לכן לא יוצא ידי חובתו ברכה מעין שבע. זה שאומר הפנים מגדים. כאין סברה זו, אבל ביתר שאת, כותב רבי שלמה קלוגר בספר האלף לך שלמה. הוא אומר כך, הנה כיוון שאנחנו יודעים שהתשלומים היא חובה, תשלומים של מנחה, וכבר ידוע שאין תשלומים אלא בתפילה סמוכה. כמו שכותב הרשב"א בברכות כ"ו, שרבותינו לא תקנו תפילת תשלומים לאדם שהיה אנוס ולא התפלל, אלא כשהוא מתפלל תפילה העיקרית, תפילה שהיא חובה, חובת שעתה, אגב אותה תפילה שהיא חובה, מתקבלת גם תפילת תשלומים. ולכן נראה, אדם שלא התפלל מנחה בערב שבת, כשהוא מתפלל אחר כך בלילה צריך להתפלל, צריך לדעת שתפילת התשלומים שלו היא חובה. אבל גם תפילה של ערבית נהפכת להיות חובה. אפילו שתמיד תפילת ערבית רשות. אבל כאן לא ייתכן שתפלל תשלומים בלי עקר. זה שיהיה עקר. לכן כאן נראה שאדם שמפלל תשלומים בערבית, נהפכת גם ערבית להיות חובה. זה מחדש. ולכן, פשיטא לי, שלא יצא איזה חובה, לא של ערבית ולא של תשלומים בברכה מעין שבע. כי כל הטעם שעושה ברכה מעין שבע, משום שזה ערבית רשות. אבל כאן, אחרי שהחלטנו שתפילת התשלומים היא חובה, ואיפה התשלומים בלי עקר, לכן גם עקר הופכת לחובה, לאיש כזה שהוא לא תפלל תשלומים, לכן לא יצא איזה חובה, לא של ערבית ולא של תשלומים, בברכה מעין שבע. זה שמחדש רבי שלמה קלוגר. ונענה מעיני שניהם, הפרי מגדים והאלף לך שלמה, דברי מהריד. מהריד הוא אבי יסוד כל המנהגים של רבני אשכנז. שהיה הסמכות הגדולה בזמנו. מהריד בתשובה כותב כך, שאלו אותו, מה הדין אדם שלא התפלל מנחה בערב שבת ורוצה להתפלל תשלומים בליל שבת ורוצה לסמוך שתפילת התשלומים יוצא ידי חובה וברכה מעין שבע, מה הוא? אומר, לא ידעתי במה נסתפקת. הלו, אם אדם לא התפלל ערבית בליל שבת יוצא ידי חובה וברכה מעין שבע, אז מה לי הערבית ומה לי התשלומים? אותו דבר. זה אומר מהריד, הרי בדיוק הפך מה שאומרים האחרונים האלה, זה, הוא טוען שהתשלומים נגררת אחרי העקר בדיוק להפך, להיות רשות. כמו שעקה תפסה בית רשות, הוא בעצמו מזכיר את הטעם הזה, כמו שתפסה בית רשות, יוצא את החובה בחמן שבע, אף התשלומים לא תהיה עדיפה יותר מהעקר, וגם היא נפכת לרשות. זה אומר המהריל, וזכה לכוון לזה הרשש בהגאותיו בברכות כבב, שם גם כן הוא כותב, נראה לי, כשהתפילה היא רשות, גם התשלומים שלה רשות. ולכן, נפקה מנהל העניין לשבת. ליל שבת, אם שכח ולא תפלל ערבית, או לא תפלל מלחה וערב שבת רוצה לעשות תשלומים, אז נכון לצאת את החובה או של ערבית או של התשלומים בברכה מעין שבע. וכך עקר למעשה, כשאילו ראו האחרונים האלה בדברי מהריל, לא היו מעזים לחלוק עליו. מהריל זה סמכות, כמו שאמרתי, סמכות גבוהה. אם פרי מגדים היה רואה את דבריו, ודאי שהם בצדעתו לפניו. לכן בשביל זה בלי ספק, שאדם שלא תפלל מנחה בערב שבת, והוא בעצמו עבר לפני התיבה, הוא בעצמו היה שליח ציבור, אז מתפלל שתי התפילות, תהיה לו ברכה מעין שבע, ברכה אחת הראשונה של ערבית, ויקבל בברכה מעין שבע לתת איזה חובת התשלומים שלו, בקום תפלל ברכה מעין שבע, הוא שליח ציבור. אז יקבל לתת איזה חובה של התשלומים שלו בברכה מעין שבע, ויוצא איזה חובתו. אבל אם הוא לא שליח ציבור, אלא אחד מהקהל שקרא לו מקרה כזה, טוב הדבר שיכוון להפך, שלא לצאת איזה חובה בברכה מעין שבע. כי מרן גם כשכתב שיחיד שלא התפלל וכיוון יצא איזה חובתו, משמע, זה עבד, לא מלכת תחילה. בפרט שאנחנו רואים שרבי יעקב בעל התורים חולק על הגאונים, וגם רבי אברהם בנתן הירשי חולק על הגאונים. למה יכניס עצמו בחיקי הסלעים של מחלוקת? לכן עדיף שיתפלל ערבית עם כל הקהל, ישמע ברכה מעין שבע, ואחר כך יתפלל תפילה שנייה לתשלומים, כי אין דבר שיפסיק באמצע שהוא שומע ברכה מעין שבע, ותקף אחרי זה מתפלל תפילת התשלומים, ויצא בזה לחובתו. אני אומר כמה דברים, פרשת השבוע גם כן, נסיים בזה. אנחנו קראנו היום בענייני הצפרדעים, כל מיני דברים, אני אומר כמה נקודות בלבד. פרעו, הוא קורא את משה, שיבוא לדבר בעניין הצפרדעים, שיסלק בערב את הצפרדעים. אחר כך כתוב שהוא מופיע משה רבנו, אומר לו, אתפאר עליי, למתי יעתיד לך, לעבדיך ולעמך, להסיר הצפרדעים ממך ובבתיך. רק באור ששאלה. הוא אומר לו פרעו, ויאמר למחר, שותה כזה, יחכה עוד 24 שעות, יחכה יסבור עם הצפרדעים, סבל היום שעליהם בצפרדעים, רבותינו מספרים, מתארים את זה במדרש. לא רק שהיו מקרקרים כל הזמן, וואק 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 כל הזמן צועקים. כתוב, יש אותי מים, והיו נפחים המים במעיים שלהם צפרדעים. והיו מציירים שם בפנים, ועוכרים להם את המעיים שלהם. אדם רוצה ללכת לישון, עייף ביום, הולך לשן מעט בלילה, 3-4 שעות, נח. וזה עושה לו מוואן, ילן עושה לו שם צפרדיע. איך יכול לישון באדם כזה? והוא הולך לשן על המטש, איך אפשר לחיות בצורה כזאת? 7 ימים סבל מהצפרדעים האלה. וכל שאומר לו, הרגע תוציא את זה. אומר לו, לא, למחר. משוגע, צריך לצבור עוד 24 שעות, למה עושה דבר כזה? רבותינו אומרים, כל מכה ומכה, מעשרת מכות, 3 שבועות היה הולך ובא משה רבנו ומטרה בו, שלח את עמי ויעבדוני. ופרעו היה משתגע איך משה רבנו יכול להיכנס. על יד כל ארמון של מלך, עומדים שוטרים, עומדים כל מיני אנשים, יש אצלו, אצל פרעו כתוב, שהיה אריות היו עומדים, סביב בפתח שלו. מי שהיה מעז להיכנס, הוא טורפים אותו. אריות, זה לא צחוק. ונכנס משה רבנו ואהרון, הולכים אחריהם, מלווים אותם, האריות מלווים אותם, כמו כלב שמלווה את אדונם. היה משתגע עליהם פרעו. אמרו, אחרי שיוצא פרעו, היה מצרגז עליהם. איזה חצופים אלה, כך מדברים על מלך. כשיבוא עוד פעם משה, אני אחתך אותו, חתיכות אני אעשה לו. כך וכך, אומר לבני העבדים שלו. רק נכנס משה, תפור עליהם, מה אתה מפחד? איפה כל הדברים שלו? איפה הוא יחתך אותו? יחתך את עצמו? לא שום דבר לא יכול לעשות. היה נקשר ידו, נכבר ידו, הפה שלו היה נסתם. זה ככה, לא יודע איך יכולים אלה להיכנס. מטרים בשוטרים שלו, תשמרו, תעשו, שלא ייכנס זה. פתאום רואים שהוא נכנס. ולא יודע איך נכנס, איך לא ראו אותו, יעשו עבירים, תומים, לא רואים אותו בכלל. הוא נכנס ויוצא, אחד לא אומר שום דבר. טוב, בקיצור, פרעו זה היה פקח, לא היה טיפש, לא היה שותה, והוא רוצה שיסבול, הוא וכל העם שלו, שיסבלו מהצפרדעים. רבותינו אומרים, צפרדעים, היו הורגים אותם, היו מסרסים אותם. היה יושב לחוץ מהכבוד בשירותים, עולה הצפרדע מהנקב וסוחב לו את בני מאב, מושך לו את בני מאב. ככה. היו ממש, היו הורגים אותם. שנאמר, שלח בהם ערוב ויוכלם וצפרדע ותשחיתם. משחיתים אותם, הורגים אותם. כי זאת אומרת, לא רק היה במעיים שלהם חוסן נוחיות, אלא פשוט הורגים בהם. אז איך זה בן אדם הזה שיסבור עוד 24 שעות? אלא, כמו שאמרנו, שלושה שבועות היה תמיד מתנה עם משה רבנו בפרעו. ובשבוע אחד המכה, כמו שכתוב, וימלא שבעת ימים, אחריה קוט השם את היאור. למשל מכת דם, שבעה ימים סבלו במכת דם. אחרי שבוע זה, עוד פעם חזר כל דבר למקומו. כשאחר כך באו מכת צפרדע, אמר פרעו, למה אני צריך לסבול שבעה ימים? הוא ראה, נמד מלקח מהמכה הקודמת. אני ארמה אותו, אגיד לו, כן, אני אשלח אתכם, אשלח אתכם, בסוף לא אשלח אותו. אז תקו מיד שלח את השוטרים שלו, לכו תביאו לי מהר את משה ואהרון, שיסלקום עלינו את הצפרדעים האלה. אז הוא רצו מסכנים לחפש אותם, משה ואהרון יודעים שהרשע הזה יחפש אותם, אחר כך לא יכולים לסרב לו. יגיד, תוציאו מעלי את הצפרדעים, צריכים להוציא, זה לא יפה, שיתעמו מזה שעוד ברכה אחרונה, שיתעמו את הצפרדעים. מה, יום אחד אחר כך ילכו כמו שהיו, נכנסו כמו שעשו, לכן מה עשו, הלכו, התחבאו. שוטרים מחפשים, מתרוצצים, גושן, לא גושן, שום דבר, לא רואים את משה ואהרון. התחילו להדביק את התמונות שלהם בכל תחנות המשטרה, מי שימצא את משה ואהרון יקבל 100,000 דולר, שום דבר, לא רואים אותם. גינו את עצמם, פתאום רואים את השוטרים. נו, פרעה רוצה אתכם. באמת? לא ידענו שהוא רוצה אותנו. אז לא באים אצל פרעה. כשמגיעים אצל פרעה, פרעה היה חשוד לדבר בעיניו. כל שבעת ימים, כמה מחפשים אותם, לא מוצאים אותם. עכשיו באים, כראה שהם רוצים להתפאר, שכאילו הם סילקו את המכה. הם באים שתוקף המכה שבעה ימים. אחרי שבעה ימים, המכה תלך, אוטומטית. אז הוא רוצה להחזיק טובה לעצמו, שכאילו הוא הוציא לי את המכה. הוא אומר לו, לא, לא רוצה את הטובה שלך. תחכי עד מחר. עד מחר? בבקשה, כדבריך, מברוק עליך, תקבל עוד שבעה, עוד 24 ימים. אז עוד 24 שעה. וככה, נאמר, תדע, כן, כשם אלוהינו. ועשה לו חריט בכותל, בדיוק כשתגיע חמה למקום הזה, אז נסור הצפרדעים, ולכן לא יסורו. ויעש השם כדבר משה, כתוב, ויצעק משה אל השם על דבר הצפרדעים. למה ויצעק? בכל מקום לא כתוב ויצעק, פה כתוב ויצעק, למה? אנחנו מפרשים, אדם שהוא מתפלל צריך שישמיע קולו לאוזניו, כך כתוב בשולחן ערוך, כשמתפלל צריך שישמיע קולו לאוזניו. אבל אם יש רעש, שואט פתח הדביר, מי שומע בסביבה יהיה רעש, אומר צריך שיגביה את קולו יותר כדי שישמיע לאוזניו, שאם לא יגביה כזו, אחר כך לא יישמע, זה צפרדע לא תקבל, אז צריך שישמיע לאוזניו. אז משה רבנו, בא להתפלל על צפרדעים, יש רעש גדול, וואק וואק וואק, כל הזמן צועקים. אז היה צריך לצעוק מעט כדי שישמע, כשישמע קורא לאוזניו. לכן הוא יצעק משה על דבר הצפרדעים, דיבור, דיבור שלהם. טוב, זה מה שאמרנו בעניין הצפרדעים של פרעה. אבל יש כאן עוד איזה עניין, יש איזה נקודה. נקדים דברי המדרש, דברי הגמרא, בפסחים ל"ג. היה חכם אחד שמו תודוס. איש רומי, היה אנשים חשובים של רומי, היה מחזיק תלמידי חכמים, ככה הגמרא מספרת עליו, והוא היה דרשן, ודרש דרשה אחת. מה ראו חנניה, מישאל ועזריה, שהשליכו עצמם לכבשן האש, נשאו קל וחומר מהצפרדעים. ומהצפרדעים שלא מצווים מהקדוש השם, במסירות נפש נכנסו בתוך התנורים של פרעה כדי להפריע להם. אנחנו שמצווים הקדוש השם שנאמר בקדושים בתוך בני ישראל על אחת כמה וכמה, לכן השליכו עצמם בכבשן האש. זה מה שכתוב בגמרא. יש על זה הרבה עקולים ושורה תוספות כבר שואלים במקום. הלא זה היה צלם של נבוכדנצר, זה היה עבודה זרה. כתוב שם במדרש שעמיד אותו בבקעת דורה, מקום רחב ידיים, שטח אדמה גדול, וזה הצלם, היה דמות דיוקנו של נבוכדנצר, כולו זהב טהור, גבוה 60 אמה, גובה 60 אמה, ורוחב 6 אמות. מה עשה אותו רשע, נבוכדנצר? הרי הוא החריב את בית המקדש, ולקח שירה על כל מה שהיה בבית המקדש. בתוך הדברים לקח ציץ, שהיה לובש אותו כהן גדול על מצחו, ושם כתוב שם מפורש, לקח אותו ושם אותו תחת לשונו של הצלם הזה. והיה בשעה מסוימת, היו מפעילים אותו אולי, והיה צועק, אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. חילול השם גדול שאין כמוהו. ובאותה שעה, אני נותן פקודה, שהתזמורת, האמנון המלכותי, צריך כולם לפתוח פעם ברינה, בכל אומות העולם, שהוא מלך בסוף העולם ועד סופו, כל אחד יש לו נציג שלו, נציגים שלו, לכל הפחות שלושה, יש מחלוקת במדרש. אחד אומר שלושה, אחד אומר 23. שלושה נציגים צריכים להיות כל אחד ואחד, כל אחד לפי הסדר שלו, בשעה שהוא אומר את הדברים האלה, לכרוע ברך ולהשתחוות לצלם. כך הייתה הפקודה שלו. ומי שלא יקיים, לא יציית לפקודה של המלך, לוקחים אותו העבדים של המלך וזורקים אותו בכבשן האש. כבשן האש היה מושג שבעה ימים בשבעה לילות. זה מה שהיה, מה שהייתה הפקודה שלו. ובכן, זה צלם, זה עבודה זרה. אז מה צריך שאלות? מה ראו חנניה מישאל ועזריה? כתוב בקדושים בתוך בני ישראל, פסוק מפורש. צריך ללמוד כאן מחר במצפרדעים, שהם בעלי חיים, זה צריך משם ללמוד תורה. כתוב בפירוש, בקדושים בתוך בני ישראל, אני קדושו שם שמיים. רבנו יצחק הזקן, בעל התוספות, מתרש איזה תירוש, ודבריו אמיתיים, מפורשים בדברי המדרש. ואני אומר דברי המדרש כמו שהם. במדרש של השירים רבה, בפסוק זאת קומתך דוויתה לתמר, אמרנו את זה מספר פעמים. שם יש, מספר את כל העניין הזה של חנניה מישאל ועזריה. אלה היו תלמידי חכמים, הם היו מגדולי חכמי ישראל. אומנם צעירים לימים, היו מלאים חוכמה ותמונה. הפנים שלהם היו מאירים כספירים, המלך היה חושק בהם, היה כל כך נהנה מהם. והיו מצגים בכבוד את עם ישראל. ובהן, כשהגיעה הפקודה הזאת, צריכים להשתחוות לצלם, הלכו אצל יחזקאל הנביא שהיה אז באותה תקופה, כשאמרו לו, יחזקאל הנביא רבנו, בא לי לשאול אותך שאלה, כך וכך גזר המלך, מה אנחנו נעשה? אמר להם, אין לי שום תשובה להגיד לכם בדעתי, אבל כך קיבלתי מפי שהיה הנביא רבי, מורי ורבי, חבי כמעט רגע עד עבור זעם. לכו תתחבאו, תברחו, לא ירגישו בעדלכם, לא יהיה בולט הדבר שאתם נמצאים ולא משתחווים, אז תלכו, תברחו. לא יקירו בכם, תגידו, תביאו פתק מפרופסור שהייתם חולים. תלכו איזה מקום אחר, מקום נידח, וגמר, וזה יהיה לכם בסדר. אמרו לו, מחילה מכבודך יחזקי רבינו. אתה רוצה שאומות העולם יגידו כולם משתחווים לצלם, וגם עם ישראל משתחווים לצלם? כי זה לא יובלט, לא יוודע הדבר שאנחנו לא השתחווינו. אנחנו ברצוננו לקדש עם שמיים, אנחנו רוצים ללכת שמה, להיות עומדים סמוך לשמה, ויראו כולם שאנחנו עומדים ככה בקומה זקופה ולא משתחווים, כולם משתחווים ואנחנו לא, כדי לקדש עם שמיים. אנחנו באים לשאול אותך רק, אם השם יעשה לנו נס, יציל אותנו מכבשן האש. אמר להם, חכו ואני אשאל את הקדוש ברוך הוא. זה שכתוב בספר יחזקאל, בעת ההיא באו אליי זקני יהודה לדרוש את השם. והיא דבר השם אליי לאמור, בן אדם, אמור לזקני ישראל, הלדרוש אותי אתם באים? חייאני אם אדרש לכם. לך ואמור להם אבותיכם לא עזבו את העיבה שלא עשו בארץ ישראל, עד שהחרבתי את ביתי ושרפתי את אחדי. פה אתם רוצים שאני אעשה לכם ניסים? לא אעשה לכם ניסים. יצא יחזקאל בוכה, כך וכך אמר הקדוש ברוך הוא. אמרו יחזקאל רבנו, בין יעשה הקדוש ברוך הוא לנו נס, בין לא יעשה. אנחנו הולכים ומסירים בשם הקדוש השם, כדי שכולם יגידו, אלה עם ישראל לא משתחווים לצלם. והלכו, עזבו אותו והלכו. שם מסכן יושב ובוכה. נגלה לו הקדוש ברוך הוא. יחזקאל, אני לך אני אומר, בסוד, אני עושה להם נס, אבל אסור לך לומר להם. כי אם תאמר להם איזה רבותה, הם בוטחים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. עד תאמר להם לטוב ועד רע. לך אני מגלה, תדע שאני עושה להם נסים. והם הלכו, ועמדו שמה על מנת שישרפו אותם. והלכו ועמדו שמה בקומה זקופה. זה שכתוב, זאת קומתך דוויתה לתמר, כמו התמר הזה שהוא זקוף. דווקא הבליטו את עצמם, שהם לא רוצים להשתחוות. בשעה שהתחיל זה הצלם לפתוח את הפה שלו ולהגיד, אנוכי השם אלוהיך, כולם קורעים ומשתחווים להמן, והתזמורת שרה ביחד, טוב, נבוכדנצר עומד שמה כמו אלה של הקרמלין, מרוסיה, איך עומדים שם, יחד עם כל הפמליה שלו, הוא מסתכל ורואה, היהודים האלה לא משתחווים. תקו מיד את הפקודה לעבדים שלו, שיקחו אותם וזרקו אותם בכבשן. והכבשן כל כך היה חם, כתוב שקרבו אלה שתיך אותם בפנים, קבלו אותם קודם בחבלים וזרקו אותם בתוך האש. אבל כנראה שהם התקרבו יותר על המידה, נשרפו אלה העבדים שזרקו אותם, נשרפו. בחלילה בשל ועזרה התחילו לטייל בתוך האש. עושים שם הקפות, מחול, יאללה, הורה, רוצים לזרקות. איך אלה עושים דבר כזה? אלא מלאך גבריאל ירד, צנן אותו מבפנים והקדיח אותו מבחוץ. בפנים עשה מזוג אוויר, ירה או שם יחד. וזה שהיה כתוב שהיה כל כך מטמיע, ואומר, כמה אנשים, ואלה חברים שלו, כמה אנשים זרקנו? שלושה. אני רואה שיש ארבעה, אין, לא שלושה. מי זה הרביעי? זה המלאך, מלאך גבריאל. שישב אחד איתם, היום כזו, נעשה קדוש השם, עד שרואה שדבר סוף. נשארים וטיילים בפנים, עד שקרא להם בשמם, בשמם הכינויי, שדרך, משך ועבד נגו. אמר, בואו עבדי האל, עבדי השם, שדרך, משך ועבד נגו, תצאו מהאש. למה? הוא יכנס שם, יש עקק כבב יהיה, שרף. ואיך מי יוציא אותם? אז תצאו אתם בעצמכם, יצאו. באו אצלו, כשהתקרבו אצלו, צריך להריח בזקן שלהם. נחירך משהו, ריח גן עדן. נריח בבגדים שלהם, ריח גן עדן. החבלים כבר נשרפו. רק חבלים אפשר בנעמים, זה הלכו. אבל כל הגוף שלהם, כל זה, לא חלס בהם, לא חבלה ולא חריקה ולא שריפה ולא שום דבר. ואותה שעה צריך לקלס את הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו. אדוהי כמר רבים, תמוהי כמר תקפים, מלכותי מלכות עלם, שותני עם דר ודר, תחיל לשבח, לפעיל את הקדוש ברוך הוא. זה מה שהיה עם נבוכדנצר הרשע הזה, שאחר כך הוא בעצמו מלאך רע על העמים בעל כורחו. אלא שאחר כך מספר שם מדרש, למחרת, דניאל לא היה שם. אבל אחר כך למחרת, אחרי כמה ימים הוא בא, ונודע לו כמה שנעשה קדוש השם גדול, כולם אמרו, איזה עם, איזה... אשרי העם שהשם אלוהם. כשבא שם דניאל, אמר לו לנבוכדנצר, תרשה לי אדוני המלך, אני רוצה לעלות לרשק את הצלם הזה בתוך הפה שלו. אמר, למה מהפה שלו? אמר, פני שמדבר יפה. אומר, אלוהי השם אלוהיך, ואלוהיך ממחים על פניי. אני רוצה לעשות ששקל עם רשקות פיהו. אמר, בסדר, תעשה, קבעת רשיכה. אז זה צריך לעלות, זה 60 אמה. אז הביאו לו סולם של מכבי אש, כזה שעלה למעלה. אז עלה למעלה, והתחיל להשביע את הציץ, הוא הבין מה שאני קורא, השביע את הציץ, אני אומר, אני משביע אותך בשם השם צבאות, תקף תפלט מפי של הזה, ולא תחלה שם שמיים עוד. מיד נפלה את הציץ מפה, שם אותו בחיקו, וירד. עשה עצמו כאילו נשק אותו, נשק אותו, נשק אותו, לקח את זה ממנו. כשיצא, צעק דניאל, חבר'ה, לברוח! כולם ברחו, לא יודעו מה שיש, מה קורה? באותה שעה נפלה לה הנשמה שלו, של הצלם הזה, אז נפל תקף מיד, לא יכול לעמוד, להחזיק מעמד, ונעשה חתיכות חתיכות. כל אחד בא לקחת חד זהב, הוא ברח. לא נשאר ממנו שרים דפרים. זה מה שהיה בסופו של הצלם. כמו שמחרש גם כן הגאון מבינה, זה מה שכתוב בפסוק. כי תוריד בנים ובני בנים, ושחתם ועשיתם פסל, אז לעדות אתו בכם, חס ושלום, כי אבוד ובדון, והפיס השם אתכם בעמים, כתוב שם, ועבדתם שם אלוהים, מעשה ידי אדם, עץ ואבן, אשר לא יראו, ולא ישמעו, לא יכנו, ולא ירחו, ובקשתם משם את השם אלוהיך ומצאת. אומר, למה כתוב, אשר לא יראו, ולא ישמעו, לא יכנו, ולא ירחו? למה לא כתוב, ולא ידברו? הנה, דוד המלך, אמר, עצביהם כסף וזהב, פניהם ולא ידברו. ופה לא כתוב שלא ידברו. אלא זה רומז על אותו הצנם של נבוכדנצר, שכן היה מדבר. היה צועק, אנוכי השם אלוהיך. אז אכן הפסוק בעצמו הוא מרגיש, אשר לא יראו, לא ישמעו, לא יכלו וזה ירחו. אז איך הוא מדבר? הוא אומר, בקשתם משם את השם אלוהיך ומצאת. יש שם השם, יש שם הציץ' כתוב שם השם בפרש. אז לכן תוציא אותו משם, תראה שהוא לא יכול גם לדבר. כי זהו העניין שהיה הנס כמו שהזכרנו, זה העניין של חנניה מישאל ועזריה. עכשיו נבין בדיוק מה העניין. מה הם אומרים? שהם באמת יכלו לברוח. אבל לא נתן להם עצה יחזקאל. מצד הדין יכולים היו לברוח. שלא יובלט הדבר שהם נמצאים שם ומסכנים את החיים שלהם. אבל הם רצו לקדש שם שמיים. אז זה שאלה של תודות איש רומי, הוא שואל שאלה שואל כעניין. מה ראו להשיך עצמם, להכיס עצמם בסכנה? הרי יכלו לברוח כמו שמתרץ לי, הזקן בעל התוספות. יכלו לברוח כמו שאמר להם גם כן יחזקאל הנביא, קחו את העצה שלו. חבי כבעצה, געד עבור זעם. והם לא עשו כך. למה עשו ככה? אלא למדו זה מהצפדעים. התפרדעים האלה, מה כתוב שם? ועלו ובאו בביתך, ובחדר משכביך, ועד מוטתיך, ובית עבדיך ועמך, בתנוריך ובמשערותיך. מה זה בתנוריך ובמשערותיך? משערות זה בצק. כמו שכתוב בישא העם את בצקו, תלם מחמת משערותם. זה משערות. אז מתי הבצק סימוכה לתנור? בזמן שהתנור כבר מוסק, היה מלא של הבט, מלא אש. והצפרדע הזאת, בשביל לקיים גזרתו של הבורא יתברך, היו הולכים וזורקים את עצמם בתוך התנורים. הקדוש ברוך הוא הטביע בעולמו חוכמה מינימלית לכל בעל חי, שיהיה לו איזה דעת לשמור את עצמו בסכנות. תראו, הטיפש בבהמות זה חמור. למה הוא טיפש גדול? לא חמור, אמרו לו. החמור הוא טיפש בבהמות. כשעובר החמור בכביש, ורואה שמה עושים להם איזה חפירה, לעשות שמה טלפונים, לא שעשו את דבר, ורואה ששמה איזה בור. הוא לא הולך ישר, הוא עוקף את זה, הוא יודע, אם יפול בתוך הבור, לא יהיה לו טוב, ישברו עצמותיו על כך. הוא מבין, הוא יודע שזה לא טוב. אז הוא הולך עוקף. כל שכן, אם יש למשל גויים, מבעירים צמיגים, כמו שהם עושים רגילים, זה זרקם כסף למו. ורואה החמור שיש ככה, יש להבה באמצע הדרך, הוא לא יודע שכאן יסרף, הוא יודע שמה יסרף האוזן שלו על כך. אלא הוא עובר, עוקף את זה. אז זה, כל אחד שומר את עצמו. זאת פרדעה. צפרדעים, אומרים רבותינו, ציפור דעה, יש לה שכל. והיא הולכת ועולה למעלה ורואה את הנור מלא של היבט ודרקת עצמה בפנים. מה קורה פה? אלה רצו לקיים גזרת הבורא את מלאך. זה היה דבר מחריד. היו המצרים, היו מתפלאים. איך קורה דבר כזה? רק סתם להפריע למצרים האלה. נכנסים בתוך הבצק, נכנסים בתוך התנור, בכל מקום שצבעת מהקדוש ברוך הוא. ועתה, היו הולכים קבוצות קבוצות. היו באים כמו אנשי צבא. בראשם עומד איזה מפקד אחד, ואומר להם, אלה ללכת למטות של פרעו, לחדר משכבו, אלה ללכת פה, אלה ללכת שם, ועומד גם כן, ופה גם כן, אלה ללכת לתוך התנורים. איזה פלוגת המוות צריך לקרוא אותם. אלה הולכים ישר לתוך התנורים, זוכים את עצמם בפנים. הדבר מפליא. הקדוש ברוך הוא לא אמר איזה צפרדע תלך לתנורים, ואיזה תלך למטה של פרעו. מטה שפרעו, איזה מטה, הכל משי, הכל רקמה, יצור של מצרים, אתם יודעים מה זה יצור מגבי של מצרים? זה תענוג. יכולה הצפרדעים, הפלוגה היא של הצפרדעים, תאמר לחברתה, תרחי את התנורים, תהיה את חליפתי, תמורתי, כפרתי, ואני אלך למטה שפרעו. יכולה כל אחד אומר כך, לא עשתה כך. אמרה, כזו שכו, אמר ללכת לתנורים, מוכרים ללכת לתנורים. זה היה מסירות נפש מצדה. וזה לקחו כל וחומר, אלה לא יש להם דעת של תורה, של חוכמה, לא מצווים על קדוש השם, והלכו, עשו מה שעשו. אנחנו שמצווים וקדושים בתוך בני ישראל, על אחת כמה וכמה שלא נשתמת, לא נתחמק מהדבר הזה, לכן הלכו וזרקו את עצמם בקדוש השם. ואנחנו רואים מה שקרה לצפרדעים, קרה לחנניה, מישאל ועזריה. כך אומר שחר טוב. במדרש שחר טוב אומר, תראה מה שכתוב בצפרדעים. אלה נכנסו בתוך התנורים של אש, אלה נכנסו לבתות של פרעו, אלה נכנסו לבתים, חצרות, שדות. כתוב אחר כך, ויעש השם כדבר משה, וימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות ומן השדות. מהתנורים לא מתו. אלה נכנסו בתוך האש, לא מתו. עשה להם הקדוש ברוך הוא נס. אחרי שכולם, כל חבריהם מתו, ועשו כולם פגרים מתים, הם קפצו להם עוד פעם מהתנורים, והלכו, פסחו על פגרים של החברים שלהם, והלכו ישר לאור, עשו תהלוכה צבאית, והלכו ישר לאור. זה מה שהיה בצפרדעים עשה להם השם לב. על אחת כמה וכמה, ברועיו, כמו חנניה מישאל ועזריה, אלה הצדיקים, לא עשה להם הקדוש ברוך הוא נס, לכן שלח להם את גבריאל והציל אותם, כמו שהציל אותם. כי זה גם כן אותו הקל וחומר שלמדו לגבי עצם קדוש השם שהם חייבים, יצא להם אותו הקל וחומר, הם לא כבינו על זה, אבל יצא להם אותו הקל וחומר, שהשם עשה להם נס, גם להם, והציל אותם. וכן זהו העניין של מסירות נפש, שלומדים אנחנו במעשיהם של חנניה מישאל ועזריה. ואני צריך כבר לסיים. זה היה מופת לעם ישראל באותו הדור, במצרים. עם ישראל היו זקוקים להיות שיהיה להם אומץ למסירות נפש. באותה שעה כתוב ואת ערום ועריה. ישראל היו חס ושלום ערומים מהמצוות. שום מצווה לא הייתה להם. פרט מה שכתוב בזכות נשים צדקניות יגלו ישראל במצרים. מה היה נשים צדקניות? לבם, מה שכתוב במסכת סוטה, שהיו מעודדות את בעליהם, מחזקות את לבם, כי לא פעם שאלו את אפשר למות. איזה חיים היה להם? עבודת פרך, לא 8 שעות עבודה. יום ולילה לא ישבותו. אין רגע שמנוחה. ומי שלא משלים את המכסה של הלבנים, לוקחים את הילד שלו, מעכים אותו בתוך הבניין והורגים אותו. היה להם מסכנים חיים? איזה חיים היה להם? שאלו את אפשר למות. רק הנשים שלהם שהיה להם אמונה חזקה והקדוש ברוך הוא, פקוד ופקוד אלוהים אתכם, היו מעודדות את בעליהם, חזקות את לבם, תראו עדיין ישועה קרובה, תקם תשועת השם כרף עין, חזקות את לבם, עודדות אותם, ולכן לא שלחו יד בנפשם. זה שגרם להם להיות לעמוד בעמידה כזאת של עבודת פרך כזאת שאי אפשר לתאר אותה. והנה, זה נשים סתקניות. אבל לבד, ודאי, הצנעות שלהם גם כן, כולה אומרת כבוד. כמו שכתוב שם, בצאת ישראל ומצרים בית יעקב מעם לא עז. היו לא עזים עליהם. אפשר, בגופם שלטו, בנשותיהם וכל שכן, אבל חלילה. אחת היא פרסמה, כתוב זה שלומד בדברי, שהיא נבעלה באונס לגוי, ויצא ממנה אותו האיש מצרי שכתוב שם, ונצאו במחנה, ויקוב שם השם ויקלל, זה היה בנה. ושם משה לומד בדברי למתדן. זה שהיה מסי שאנס אותה, זה שמסי שהרג אותו אחר כך משה רבנו, ויחד את המסי ויתמנהו בחול, זהו שאנס את שלמית בדברי. אבל כולם שארו טהורות, כולם שארו צמודות לבעליהם. אף אחד לא הלכה למשל, יש קצין מצרי, מחשבו וזכרו, גנרל אחד, והוא משעבד בפרך. זאת אומרת, את נדב אחד תלך, להסיט אותו, לפתות אותו, כדי שיקל את העון מעל בעלה. תלך להסיט אותו חזו שלום, שיחיה אותו. אף אחד לא עלה על הבחת ושלום דבר כזה. כולם נשארו צנועות, כולם נשארו קדושות. תראה גם כן רמז, כאין רמז לדבר. כתוב שם, דבנה באוזני העם, וישאלו איש מעת רעהו ואישה מעת רעותה, כן לחסם וכלי זהב. כתוב שם, ושמתם עבינכם ועבינותיכם, ושמלות, ושמתם עבינכם ועבינותיכם, נצאים את מצרים. אז לקחו את השמלות, ושמו אותם עבינהם ועבינותיהם. למה לא על עצמם? אם יש להם סמלות, כמו שכתוב שם, אחרי החושך היו הולכות על נשים, נשי היהודים, ובקשות מהשכנות שלהם המצריות. בבקשה, אנחנו הולכים לעשות חג, הקדוש ברוך הוא, אני סמלה כמו בן אדם, אני יש לי חג שיום טוב, זה ללבוש בגדים יפים, אז תן לי את הסמלה הטובה שלך. אז משה מתן אותם לחן ולחסד, היו משאירים אותם, היינו נותנים להם סמלות. מה כתוב? שמתם עביניכם, למה עביניכם? השמלות של מצריות לא היו צנועות, היו בלי שרבונים, היו מיני, היו מה? אז אישה מכובדת, אישה יהודיה צדקת, תלבוש בגדים כאלה, חס ושלום. אלא מסמלה גדולה עשתה, גזרה את זה, עשתה סמלה קטנה, עשתה מכניסיים לילד שלה, זה מה שעשו. אז השמלות האלה הסתתי על ביניכם ועל ביניכם, לא שאתם תלבשו, אתם ודאי, אתם מכובדות, לא תלבשו בגדים כאלה. אלא לפי הילדים שלכם, הילדות שלכם, תראו. אז גם כן זה רמז לצליחות שלהם. לכן אמרו רבותינו בזכות נשים סרקניות לגלו יוצאים במצרים. האמונה שלהם הייתה חזקה מאוד, והם עודדו גם את בעליהם, היה בהם תופח על מנת להצליח. נחזור לעניין, על כל פנים, ישראל בצד עצמם, האנשים, היו ערומים במצוות. למה היה כזה תוכל למשה רבנו? אני רוצה, שתי מצוות אני מבקש ממך, שיהיה להם איזה זכות כדי שאוכל לגאול אותם במצרים. מה הם שתי המצוות? דם פסח ודם מילה. תקף אחרי ועד עירום ועלייה כתוב, ועבור עליך ואראך, מתבוססת בדמייך, מתבוססת בדמייך, זה דם של המילה, ומלך בדמייך חיי, ומלך בדמייך חיי. זה דם פסח, אחד דם פסח, אחד דם מילה. היו צריכים להקריא כל דם פסח. בפסח כתוב, וכל ערב לא יאכל בו. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, צריכים לעשות שני הדברים. כשבא משה רבנו, אומר להם, רבותיי, צריך לעשות ברית מילה. מה זה ברית מילה? מה פתאום? באותו הזמן תתארו לכם, היום עכשיו, אם גוי רוצה להתגייר, אז אנחנו עושים לו ברית מילה. איך עושים ברית מילה? שמים אותו בבית חולים, ועושים לו זריקות הרדמה, או הרדמה מקומית, או הרדמה כללית, עושים לו הרדמה, אחר כך וחותכים וחותכים וחותכים, זה ניתוח ממש. זה לא כמו תינוק קטן, שכל הגיד קטן שלו מסכה חתיכה עד של עור וגמרנו. זה שם העורלות, כמו העורלות פלישתים, שאמרה גמרא חזה לכלבים בשביל נראה, יכולים לאכול בהם, יש להם כזית. אז זה הגר, עושים הגר, עושים הגר אותו, חיי עכשיו תברית מילה. אז מה עושים? עושים לו הרדמה, וחותכים, וחותכים, וחותכים. וכאן, אין לא הרדמה ולא שום דבר. יהודים רוצים מחר לצאת ללכת, לצאת חוץ למצרים, כבר נגרים במצרים, והיום עושים להם ברית מילה. מה פתאום? זה סכנה, לא רוצים. ראה ככה הקדוש ברוך הוא שהם מסרבים, אמר לו משה, לך ותצלה קורבן פסח אחד, תעשה קורבן פסח, תצלה אותו, תשים אותו במקום גבוה, ואחר כך אני אעשה את שלי. כך עשה משה רבנו, הוא תלה את הקורבן, והנה הקדוש ברוך הוא הדביק בו איזה ריחות של גן עדן, שאי אפשר, אי אפשר. באים את כל אחד, תחיל רק זה קורבן פסח, זה קורבן פסח. עכשיו תתן לי חתיכה, אסור, כל ערי לא יאכל בו, מה אני אעשה? כל ערי לא יאכל בו. אמרו, תן לנו, אנחנו מתים. אמרו, תמותו, מה אעשה לכם? תעשו בריס מילה, וגמרנו. אמרו, טוב, יאללה, כפלת עמונות, תעשה בריס מילה. עמדו בתור, ומשה רבנו אחד, משה רבנו מעל, חותך, אהרון פורע, יהושע מוצץ, הכל ככה, בלי הרדמה, ולחוצית בריס מילה, הכל יחד. עד שעשה להם בריס מילה לכל אלה, עם גדול, 600,000. וכתוב שם, מה הקדוש ברוך הוא לא הספיק להם היום, העיר להם הקדוש ברוך הוא גם חלק מהלילה כדי שיגמרו, כתוב ביום, מילה לא עושים בלילה. וכן וכך היה, עשה להם ברית מילה, הנה כבר יש להם קורבן, יש להם דם מילה, אחר כך כל אחד ואחד הלך עשה גם של קורבן פסח, כמו שאמר, משכו וקחו לכם צאן לשחוט לשחטו הפסח. אז כל זה צריכים למסירות נפש. כי לשחוט קורבן פסח לעיני מצרים, כמו שאמר, הן נזבח תעמת מצרים לעיניהם ולא יזכרו לו, הלא העבודה זרה של הגויים, היו עובדים את הגדיים, עובדים את הכבשים. וזה כזה הוא אמר, חייכם אתם לא נגרים עד שמטרים את העבודה זרה. אבל צריכים לשחוט את זה. אז לכן זה היה המסירות נפש. מאיפה לקחו מושג של מסירות נפש? מהספרדעים. גם הם לא מהספרדעים. ראו ספרדעים עושים דבר כזה, זורקים את עצמם בתוך תנורים של האש, אמרו על אחת כמה וכמה, אנחנו ברויים של הקדוש ברוך הוא, לא נעשה מסירות נפש. מסרו את שם הקדוש השם, אפילו שיהיה סכנה, מחר הם רוצים לצאת, אבל הקדוש ברוך הוא אחר כך רפא אותם, כולם מעשו מרעים. כזה שאנחנו אומרים עכשיו, זה העניין של מסירות נפש, זה ישמש לקח לכל החיים שלנו. רק על ידי מסירות נפש, גם כן נזכה לגאולה העתידה, כמו שכתוב, כי אמץ אתך מארץ מצרים, הרי אלה נפלאות ובחנה מהקשר מהזכות לכל ישראל, תביאו לכל הדברים שנאמר, הרבה שמעת את כל יגדיל תורה ויאדיר.